ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, גיא פלג.
שלום לכם, צהריים טובים. בואו נדבר על הרצי הלוי. האם לדעתכם הוא יתפטר בזמן? האם הוא יתפטר מאוחר מדי? האם היה עליו לדעתכם להתפטר עוד לפני שראש הממשלה לוקח על עצמו אחריות? עוד לפני שממשלת החורבן מתפטרת או מבקשת אמון מחודש מהציבור? האם לדעתכם עכשיו על ראש השבק להתפטר, או שעליו להמתין כאמור לממשלה הבאה, לבחירות? האם נכון היה שהרצי הלוי יתפטר מיד אחרי אסון השבעה באוקטובר, או נכון היה להתפטר מיד אחרי שהסתיים השלב העצים של הלחימה? האם נכון היה שיתפטר אתמול, כשאנחנו בתחילתו של מבצע משמעותי בג'נין, כשפרק הזמן הכל כך רגיש הזה של עסקת החטופים עוד לפנינו, ואכן הוא יעזוב את הצבא רק בשישה במרץ, אבל אם עד עכשיו הוא היה סוג של ברווד סולע, אז עכשיו על אחת כמה וכמה. מה דעתכם על האירוע החמור שאותו כינה שר הביטחון טרגדיה, שבו שוטר פתח באש לעבר נערי גבעות ופסע פצעים קשים מאוד אחד ופצעים בינוניים אחר? האם המדינה מתייחסת בכובד ראש או בכובד הראש הראוי לתופעה הזאת, לאירועים האלה שחוזרים פעם אחר פעם ולפיהם המון מאורגן, במקרה האחרון בכפר פונדוק כ-40 רעולי פנים ביצעו ונדליזם בכפר? האם הסכנה מאותם נערי גבעות מטופלת כמו שצריך? האם ההחלטה של שר הביטחון עם כניסתו לתפקיד, אתם זוכרים את ההצהרה שלו שלא לחתום יותר על צווי מעצר מנהלי, החלטה שהוא חזר בו ממנה, וההחלטה שלו בימים האחרונים לשחרר מן הכלא את כל חמשת העצורים היהודיים, העצורים מנהלית, האם האמירות האלה, ההחלטות האלה לא נותנות רוח גבית למה שלדעתי אפשר וצריך לחנות ומזמן טרור יהודי? מה דעתכם על הניסיונות החוזרים ונשנים של הממשלה לחוקק את חוק ההשתמטות? אם תרצו, אפשר להתייחס לדיון שמתקיים ממש בדקות אלה בוועדת החוץ והביטחון. שם ראש אקה, האלוף בר קליפה, אמר את הדברים הבאים: אנחנו צריכים לגייס 10,000 חיילים, ומהם לפחות 6,000 לוחמים. אנחנו זקוקים ל-6,000 לוחמים חרדים, ויציאה סוף סוף להפעיל סנקציות משמעותיות כלפי אלה שמבקשים שלא להתגייס, שמתחמקים מגיוס. הוא דיבר על סנקציות, אני מצטט מדבריו, שיפגשו את הפרט. כלומר, לא סנקציות כלפי הישיבות, כלפי העולם התורני, כלפי מערכת החינוך, אלא סנקציות אישיות. שלילת חירות, כלומר מעצר אולי, ודאי שלילה של רישיונות נהיגה וכיוצא בזה. ולפיכך הרבה מאוד נושאים על סדר היום, לצידי גם היום שר פלסנר שעורך את התוכנית, שקד מורג על השידור, רדיו צפון 104.5 שם בני הלפרין, בדיגיטל איתי ניקסון ואורי דבש, 0552-103-103, הטלפון שלנו, הוואטסאפ, 054-70-103-70, כן.
שלום גיא.
שלום רב, צהריים טובים.
גיא מהמרכז.
כן גיא, בבקשה.
הנושא שלי מעט מושק לפתיחה שלך.
בבקשה.
אני רוצה לדבר על בצלאל סמוטריץ'.
כן.
שר חסר מודעות עצמית לחלוטין.
באיזה מובן?
חצי דקה, בסדר, שגיא, חצי דקה. השר סמוטריץ' מתחרה שהוא לא שירת בצבא, הוא השתמט, הלך ללמוד בישיבה, והלך ללמוד במשפטים שם.
רגע, רגע, רגע. אפשר לכנות אותו משתמט.
הוא שיקר לצבא.
אבל צריכים להדגיש ששר האוצר סמוטריץ' למיטב ידיעתי, בכל זאת עשה שירות צבאי.
כן, היה פקיד בקריה.
גיא, האחריות היא עליי ולא עליך. ולכן כשאתה אומר שהוא השתמט, עלול להיווצר הרושם שהוא לא היה בכלל בצבא, ולכן ההדגשה שלי הזאת, גם אם היא קוטעת את דבריך, היא מתחייבת.
צודק.
ואנחנו נאמר שלדעתי אפשר לכנות אותו משתמט, הגם שהוא שירת, וזה אי אפשר לקחת ממנו, בגיל מאוחר, שירות מקוצר של 8 חודשים לזיכרוני.
אתה צודק, צריך לדייק.
כן, בבקשה, גיא.
אז הוא שיקר, הוא שירת, אבל לפני זה הוא שיקר לרשויות הצבא, ואמר שהוא לומד בישיבה, בזמן שהוא למד בישיבה. זה נכון, זאת עובדה. יש לו תחרות קשה מאוד.
אז במה הוא שיקר?
הוא אמר שהוא לומד בישיבה, בגלל זה דחו לו את השירות.
והוא לא למד בישיבה?
לא, הוא למד משפטים.
הבנתי, טוב, אני לא...
אני לוקח את זה.
אני חושב שהוא... אנחנו... טוב, גיא, אני רוצה להיפרד ממך, כי אתה כנראה לא מבין את המשמעות של המילים, ואת החובה לדייק, להבנתנו, שר האוצר סמוטריץ' למד גם בישיבה, ובמקביל גם למד משפטים. שוב, אני חושב שכל הפטנטים האלה הם פטנטים לא אגונים, שחותרים תחת ערכי השוויון, וכמובן פגועים פגיעה קשה בצבא, ובנטל כלפי הלוחמים וכלפי אנשי המילואים, והרי זה לא השיחה. אבל הנה, אומר שר, בדק בינתיים את הדברים, שסמוטריץ' לא שירת 8 חודשים, כמי שזכרתי, אלא שנה וחצי, והיה בישיבת קדומים, למד בישיבת קדומים, ובמקביל למד משפטים. אז אנחנו צריכים להעמיד דברים על דיוקם, לצד הביקורת החריפה, ואני חושב שביקורת חריפה היא מתחייבת בעניינו של שר האוצר. נמשיך. מי איתנו?
הלו.
כן.
צהריים טובים, גיא, שמי דודי, אני מתל אביב.
כן, דודי, בבקשה.
אני יזמתי לתוכנית של אייל ו...
אראל.
ואראל. והיה שם איזה קטע שאלו את החבר כנסת לשעבר, או שר לשעבר, שהבן שלו נפל ו...
יזהר שי.
יזהר שי, כן.
כן.
והוא רצה גם להעלות אותך, אייל רצה להעלות אותך, משום מה לא עלית. לא משנה.
לא, לא, לא פנה אליי, אבל גם אילו היה פונה, לא הייתי עולה, כן.
אוקיי, אתה שמעת את הקטע לא. הזה?
לא, אני מתכונן לשידור אייל... בכפדנות. מה?
ואייל לא דיבר איתך על זה?
דודי, אתה רוצה להגיד משהו, או שאתה רוצה לחוד לחידות?
לא, סליחה, אני מבקש שתיתן הסבר מהצד שלך, כי הוא אמר כמה זה טוב וטוב, יכול להיות שזה טוב, אני לא יודע, הבחור יכול להיות שיש לו כוונות טובות, הוא ושר.
בטוח שליזהר שי, כמו גם לדודי סמחי, ברור שיש כוונות טובות, ברור שהם פועלים, משום שהם, לדעתי, בתמימותם, חושבים, שניתן, שהמתווה הזה שכנעו אותם, לדעתי התלו בהם, השתמשו בהם, לחשוב שהמתווה הזה הוא המתווה שיהיה מקובל על כל קצוות העם, ויביא לדעיכה של המתח והשנאה והאיבה, וברור לי שהם באים בטוב, רק אני חושב שהשתמשו בהם.
אז כן. מה, אז אם אתה יכול להסביר למה זה לא טוב, אני בא עם קטע שאני לא מבין, לא יודע.
כן.
אני שומע את
זה. למה אתה חשבת שזה טוב?
כי הוא אמר שם שיש שם גם שופטי עליון, נדמה לי, 3 חברי שופטי עליון, מה שמחליפים, אם הבנתי נכון ממנו, רק במקום החבר'ה האלה, עורכי הדין, איך קוראים לו?
לשכת עורכי הדין.
לשכת עורכי הדין, יהיו 2 אנשי ציבור.
כן, בוא, אני אנסה להסביר לך ובאמצעותך. דודי, אבל אני מבין שאתה לא מבין, ואתה ביושר אמרת שאתה לא מבין. אז למה אתה ממשיך לגבב דברים שהם לא רציניים? אני הבנתי שאתה לא מבין. הבנתי את זה. קל להבחין בזה. לבקשתך, אני אנסה להסביר לך. באופן כללי לגמרי, מבלי לצלול יותר מדי לפרטים. להסביר את הדברים על פניו. תראה, בוועדה לבחירת שופטים, גם לפי ההצעה החדשה, היו 9 חברים. גם בוועדה הקיימת עכשיו, יש 9 חברים. עד כאן אנחנו מבינים?
מבין.
יופי. לפני הרבה מאוד שנים, לפני 2008, יכלו למנות שופט לבית משפט עליון ברוב רגיל. השופטים, שופטי בית המשפט העליון, הם 3 מקרב חברי הוועדה. בדרך כלל, לאורך עשרות שנים, הייתה ברית בין שופטי בית המשפט העליון לבין 2 נציגי לשכת עורכי הדין. זאת אומרת שההלכה למעשה היה לבית המשפט העליון לשופטים רוב כמעט קבוע בוועדה. היו להם 5 מבין 9 חברי הוועדה. ולכן...
רגע, סליחה, בתנאי שהם שותפים פעולה כל 5.
כן, אבל הם שיתפו פעולה כל 5 לאורך שנים.
אוקיי.
ואז בעצם נוצר מצב שבצדק טענו שהשופטים ממנים את עצמם. זאת אומרת, מי שהם רוצים מתמנה, ובעצם לפוליטיקאים בוועדה, שזה נציג אופוזיציה ושר ושני שרים ונציג קואליציה, בעצם אין להם משקל של ממש. ואז בא שר החוץ היום, אז שר המשפטים, ואמר זה לא הגיוני, זה לא סביר, שמבטלים ככה בעצם את המשקל של יתר חברי הוועדה. ואמר, כדי למנות שופט לבית המשפט העליון, צריכים רוב מיוחד. כלומר, צריכים ש7 מבין 9 חברי הוועדה יצביעו בעדו. רוב מיוחד שיהיה. כן? וזה יצר מצב שכדי למנות שופט לבית המשפט העליון, השופטים היו צריכים להגיע להבנה עם הפוליטיקאים. כלומר, הייתה זכות וטו הדדית. אם הממשלה, נציגי הקואליציה, 3, מתנגדים בתוקף למינוי מועמד, הוא לא יכל היה לעבור, כי יש להם 3 מבין 9 וצריכים 7 חברים. ואילו אם השופטים מתנגדים התנגדות נחרצת, 3 השופטים לא מוכנים בשום אופן שמועמד יתמנה, גם להם יש זכות וטו. זאת אומרת, יש זכות וטו הדדית. למה זה גרם? גרם למצב של הידברות, ולמינוי של מועמדים מוסכמים, ולדיון, ולוויכוח, אבל בסוף, שני הצדדים נאלצו לא פעם להתפשר, ומונו ככה במשך כ-20 שנה, שופטים לבית המשפט העליון. יש בבית המשפט העליון שלנו שופטים שמרניים, ממש, שמינתה הילד שקד שהייתה שרת המשפטים, ויש מועמדים אחרים, שני הצדדים. עכשיו מה באה הוועדה החדשה לעשות? הוועדה החדשה באה ואומרת, תראו, קודם כל, שופט לבית משפט עליון יתמנה ברוב רגיל. זאת אומרת שהווטו ההדדי שהיה גם לשופטים וגם לזה, התבטל. זאת אומרת שגם אפשר היום למנות שופט לבית משפט עליון. לפי ההצעה, חרף העובדה ש3 שופטי בית המשפט העליון חושבים שהוא ממש לא מתאים. זה צד אחד. דבר אחר, אומרים בהצעה החדשה, אנחנו ניקח את 2 נציגי לשכת עורכי הדין. נציגי לשכת עורכי הדין בסוף זה פורום, זה לשכת עורכי הדין, זה איגוד, כן, מקצועי. זאת אומרת, עורכי דין נבחרים שם, עורכי דין מצביעים ללשכת עורכי הדין, זה פורום מקצועי של עורכי דין שמופיעים בבתי משפט. אנחנו ניקח אותם, ואנחנו ניתן לקואליציה למנות נציג אחד, ולאופוזיציה למנות נציג אחד. זאת אומרת שבשורה התחתונה אנחנו הופכים את הוועדה לוועדה שהיא ועדה פוליטית. לא ועדה שהיא כפופה לקואליציה, אלא לוועדה פוליטית. ועדה שיש בה 3 חברים בקואליציה, חבר אחד באופוזיציה, ו2 חברים שהקואליציה והאופוזיציה בוחרות. זאת אומרת שאנחנו מגיעים למצב שהפוליטיקאים הם אלה שממנים שופטים. והגוף המקצועי טהור, כי שופטים הם א-פוליטים. אנחנו רוצים שהם יישארו א-פוליטים, אני חושב. אז לקחו מהם לגמרי את הכוח ואת ההשפעה. אפשר למנות שופט לכל ערכאה, חרף ההתנגדות של השופטים, שהם יחשבו שהוא לא מתאים בכלל, ולמנות שופטי שלום, מחוזי ועליון.
הבנתי.
זה רק פן אחד, יש עוד פנים מאוד בעייתיים, רק נאמר שאתמול היה טקס לכבודה של מי שהייתה נשיאה של בית המשפט העליון, השופטת חיות, ויצא שאתמול התפטר הרמטכ"ל, וחשבתי לעצמי, איך יכול להיות שנשיאת העליון לשעבר אומרת דברים כל כך חריפים, והיא אמרה על ההצעה האחרונה, זו אותה גברת בשינוי אדרת, ובאה ואמרה, אני זהרתי מפני הניסיונות להרוס את מערכת המשפט, והניסיונות האלה נמשכים, דברים מאוד 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 חריפים, ולפחות אצלנו לא היה מקום במהדורה לשדר את הדברים החשובים האלה, בגלל האירועים הדרמטיים של אתמול. מקווה שהצלחתי להסביר לך. תודה, דודי.
קודם כל אני מודה לך, אבל אני מאוד מקווה שאייל מקשיב, או שזרוק לו מילה, שמחר תסביר, שידע להסביר את זה גם, כי רק שמענו צד אחד, והצד הזה לא נשמע, וחבל.
טוב, 100% דודי.
ואני מקווה שעוד הרבה מאזינים הבינו, שלא הבינו כמוני, הבינו עכשיו את
זה. אבל אני אומר לך, זה רק פן אחד, כי אני אגיד לך עוד נקודה, כי בהצעה שהם פרסמו, שני השרים, קודם כל קוראים לזה מתווה ההסכמה, למרות שהיום כבר ברור שאין פה שום הסכמה, יש כאן הסכמה של הקואליציה עם עצמה, אין כאן הסכמה של האופוזיציה, אין כאן הסכמה של מערכת המשפט, להפך, ציטטתי עכשיו מדבריה של מי שהייתה נשיאת בית המשפט העליון, שמשקפת את הרוח שלפחות חלק נכבד משופטי בית המשפט העליון, זה צד אחד. אבל חוץ מזה, הם העבירו במסגרת מה שהם מתכוונים עכשיו לקדם, במסגרת אותה ההסכמה שהם הגיעו עם שמחי ויזר שי, כוונה לחוקק את חוק יסוד החקיקה, ושם הם מבקשים ליטול מבית המשפט את היכולת שלו לפסול חוקים, חוקי יסוד, באופן מוחלט, ולהפוך את היכולת של בגץ לפסול חוק רגיל, שכאמור בגץ יכול לפסול אותו רק אם הוא עומד בסתירה לחוק יסוד, להפוך את זה לדבר כמעט בלתי אפשרי, להחלטה של כל שופטי בית המשפט העליון פה אחד, זה דברים שהם באופן אמיתי מונעים מבית המשפט העליון את היכולת
לבטא. איך נכנס פה חוק הסבירות?
מה זאת אומרת, איך נכנס?
מה זה חוק הסבירות? מה הוא לא, זאת אומרת, אני מבין שהוא לא טוב, אבל ספציפית, אני בתור אזרח. מה?
למה אתה אומר שהוא לא טוב?
חוק הסבירות שהם רוצים להעביר, אם הבנתי נכון.
לא, לא, עזוב, דודי, זה כבר יותר מדי, אני מרגיש שזה כבר משפטים למתקדמים, ועילת הסבירות זה כבר, זה חוק שחוקק ובגץ פסל אותו, וזו שיחה אחרת. תודה, דודי, בואו נתקדם. מי איתנו?
שלום, קוראים לי שמוליק.
שלום, שמוליק.
ואני רציתי לדבר בבקשה על נושא גיוס החרדים, ואני חושב שאני בא, יש לי צד משפחתי כזה, כך שאני יודע במה מדובר, מאיפה השורש. קודם כל, ההשכלה כללית, בני משפחתי היו מתגייסים, חרדים, כלומר, מאחד החסידויות הגדולות ביותר שיש, גויסו לצבא, אלא הם מספר אישיות, במלחמת ששת הימים, הם היו מגויסים, גם הצד המשפחתי שלי.
כן.
הדבר הזה, מה שקרה, שזה ידרדר במרכאות הגיוס, חס וחלילה, לא עם כוונות רעות, זה מאז ההסכם של נחם בגין עם המפדל, עם החרדים וכו'.
מה קשורה המפדל? סליחה, המפדל זה הציבור הדתי-לאומי שהתגייס ומתגייס מאז ומעולם באחוזים גבוהים.
לא, טעיתי, סליחה.
אז רצוי ל...
ואז עם החרדים, ואז עשו את ההסכם איתם וכו', אבל זה היסטוריה. מה שקורה היום, מי שמבין את העניין הזה, בלי אישור הרבנים, לא חברי הכנסת, שאף אחד לא יטעה, לא חברי הכנסת הם שיקבעו. הרבנים הם הקובעים. דרך אגב, תמיד הרבנים לאורך כל ההיסטוריה, גם במלחמת העולם השנייה, היו רבנים אדמו"רים שלא נתנו ליהודים שבאו לשאול אותם, שכבר הריחו את המשטר הנאצי, אז אמרו, היו כאלה שאמרו להם להישאר, אל תלכו, יגיע המשיח וכו'. וזה העניין פה.
לא הבנתי מה העניין. שמוליק, תן לי רק למקד אותך, אני לא מצליח להבין מה אתה אומר. אתה אומר לנו את המובן מאליו, נדמה לי. ברור שהחברי כנסת והשרים החרדים, הם עושה דברם של הרבנים הגדולים, ככה זה היה מאז ומעולם, ואני רוצה לדעת לאן אתה, לאן אתה מקדם אותנו, רגע, שמוליק, אני רוצה, תראה, אין לך את כל הזמן שבעולם, אני רוצה לחדד ולנסות ליהנות מהניסיון המשפחתי שלך, כפי שהצגת אותו, כדי להוסיף לנו תובנות שלא הכרנו, ואני שואל אותך, בהינתן שאנחנו מבינים ומסכימים, שהרבנים הם אלה שקובעים, ושאת אישורם במרכאות צריך כדי שציבור רחב בכל זאת יתגייס. אני שואל אותך, מה הפתרון? איך אתה רואה את זה מתקדם?
Okay.
מה ישפיע?
לזה אני עכשיו הגעתי, אתה צודק, אתה צודק. אבל קודם כל העניין הוא, תראה, קודם כל הזכויות. פשוט מאוד, תראה, המלחמות נגדם וכו', לא יעזור, רק עם הזכויות, זאת אומרת, לקחת מהם את הזכויות, למשל, אני יודע, העניין, דיברו פעם ראשון נהיגה, אבל יש זכות אחת שצריך להבין שחרדים, בלילה הראשון, לפחות מהחסידות של המשפחה שלי, בלילה הראשון של הנישואים כבר הם לא גרים עם ההורים. עכשיו, במשרד השיקון, לא סתם תמיד יושב שר שלהם במשרד השיקון, רק שאת הזכויות שלהם להטבות בשיקון, זה מה שצריך לעשות, לא לתת להם, ואתם תראו שהדברים יתחילו להתאזן יותר. אני לא מאמין שיוכלו לעשות אותם. אבל זה המפתח לכל הדברים, העניין של השיקון שלהם. התנאים הם מפליגים, אפילו הציבור לא מודע לזה. אני ראיתי פעם בא אליי מישהי מהמשפחה עם חוזה, יש שם הלוואה עומדת והלוואה שוכבת והלוואה כזאת, בקיצור באים עם שני גרוש לקנות דירה, הם מקבלים דירות. וצריך להבין את העניין הזה, זה המפתח לכל העניין שלהם, להקמת המשפחה שלהם וכו'. ואם יטפלו בנושא הזה, אני לא מאמין, אני אומר רק איפה הדבר נמצא. זה יש לחוץ לארץ, כן, וזה, הם לא כל כך תצים.
אתה אומר שהעטבות שקשויות בדיור, זה מה שזה ה...
איזה שאלה, איזה שאלה. איך יש לכולם דירות? איך כולם גרים בדירות? איך כולם גרים בדירות? גם לי יש ילדים וכו', אני אומר, רגע, איך הם מצליחים? 10 ילדים, 15 ילדים וכו', שיהיו בריאים, חס וחלילה. אבל בסוף יש להם פתרונות דיור. הם לא חיים ברווחה, אני אומר לך. זה נכון, החיים שלהם...
רגע, שמוליק, ידוע שהציבור החרדי, כמו הציבור הערבי, הם האוכלוסיות החלשות ביותר כלכלית. זאת אין שאלה, איש לא חושב שהציבור החרדי, שמקבל את הזכויות היתר שלו, מתרגם אותם לחיים ברווחה כלכלית מאוד משמעותית. זה לא נטען כלפי הציבור החרדי.
כן, אבל מה זה? סליחה שאני כותב אותך, אבטרת. ברגע שאתה תאלץ אותו לצאת לעבודה, הוא יצטרך להביא כסף. הרי מה קורה היום? פותרים לו את בעיות הדיור, פותרים לו את הגנים שהם לא משלמים שום דבר, פותרים לו את זה, פותרים לו את זה, נסיעות, הסתבר לנו שב2.5 שקל, כולל עד נוסעת.
כן, שמוליק, אבל תראה, תן לי רגע, אני מבין מה שאתה אומר, אבל תן לי להתווכח איתך באחת הנקודות, תראה. במסגרת הדיונים שמתקיימים בראשות היועצת המשפטית לממשלה כדי לוודא שמשרדי הממשלה מקיימים את פסיקת בגץ, אז היועצת עומדת על זה שהגיוס יהיה גיוס של בני 18, כי כמו שאתה לבד אומר, היועצת ואנשי לשכתה מבינים שלגייס אנשים נשואים עם ילדים זה לא בדיוק הצרכים של הצבא, כי הצבא
נכון.
צריך בראש ובראשון הלוחמים.
נכון.
עכשיו אני שואל אותך, בחור בן 18, שגר עוד עם הוריו, או כנראה גר עם הוריו,
לא,
רגע, שמוליק, תשמע רגע, יש נקודה שאני לא מבין מהדברים שלך, ואני מנסה לשאול אותך, אז תתעזר בסבלנות. אני שואל אותך, הצרכים של הצבא הם לגייס צעירים בני 18 שילכו ליחידות לוחמות. אני שואל אותך, האם הסנקציה הזאת שאתה מדבר עליה, ועושה שכל שזאת סנקציה משמעותית, זאת סנקציה שכשמפעילים אותה על צעיר בן 18 היא לא רלוונטית, אם אתה מבין מה אני אומר? צעיר בן 18...
אני אסביר לך את הצד שלהם.
טוב, שמוליק להתראות, כי אין לך סבלנות, אז אני נאלץ להיפרד ממך. תודה. בואו נמשיך. מי איתנו?
אהלן גיא, צהריים טובים, מה קורה, עמיחי?
כן, עמיחי, מאיפה אתה?
מבתיים.
כן, בבקשה.
רציתי לשוחח על ההתפטרות של הרמטכ"ל אתמול, שהוא שלח את המכתב, פרסם את המכתב כולה, וראיתי ככה בעקבות אותו מכתב, אנשי תקשורת, עיתונאים, כתבים, גנרלים לשעבר וכולי, מפרגנים להרצי הלוי, שהוא מצוין שבמצוינים, כל מיני דברים, כל מיני... תארים כאלה ואחרים, תארי כבוד והערכה וכו'. עכשיו אני רציתי לשאול, מה הופך את הרצי הלוי, בוא נעשה רגע הפרדה, כן, בין מקצוענות, מצוינות וכו', לבין נתינה והקרבה למען ביטחון המדינה וכו'.
אני לא מבין את ההבחנה שכרגע עשית.
יש מצוינות, יש בן אדם שהוא מקצוען, מצוין במה שהוא עושה. לבין בן אדם שנתן את כל כולו למדינה.
טוב, אני חוזר על זה שאני לא מבין את זה. אני
לא מבין. להתפיין במשהו.
אם תוכל לחדד לי את ההבחנה.
כן, בבקשה.
רגע, אני נשאל אותה לגבי הרצי הלוי. תראה, הרצי הלוי זה בחור שהתגייס בגיל 18, וכל המסלול שלו היה ביחידות עילית של הצבא, עד שהוא הגיע בין היתר לפקד על סיירת מטכ"ל, שזאת יחידת העילית של צה"ל, והוא כמובן, עוד לפני, יצא לקורס, אני מתאר לעצמי, כן, אני לא הייתי לוחם, אבל אני מתאר לעצמי שחבר'ה צעירים, רבים, בני 18, אלה שרוצים ללכת לקרבי, ומתלהבים ללכת לקרבי, הם עוברים עיונים לסיירות, והמצוינים ביותר מתקבלים לסיירות. ואני מתאר לעצמי שרמת המוטיבציה בסיירות היא מאוד מאוד גבוהה, רגע, ואחוז המעוניינים לצאת לקורס קצינים בסיירות הוא מאוד גבוה, והמפקדים לוקחים את המצוינים ביותר כדי שיהיו קצינים. ומבין הקצינים, כולם רוצים בסוף, חולמים לפקד על היחידה עצמה, והמצטיין מכולם הוא שמגיע לפקד על היחידה. וכך הלאה והלאה. כל האלופי משנה רוצים להיות תת אלוף, והאם אפשר לומר שאדם שהגיע לראש הפירמידה, זה פועל יוצא של הצטיינות שלו, החל מגיל 18 והלאה, ולא רק הצטיינות, אלא הצטיינות מצד אחד, מקצועיות והצטיינות, וכמובן ביחידות עילית, ביחידות לוחמות, גם הנכונות לסכן את החיים פעם אחר פעם, אומץ לב עילאי, כל הדברים שנדרשים כשאתה לוחם ביחידת עילית. ולכן אני שואל, איך אפשר שלא לומר על אדם שהגיע לראש הפירמידה, שהוא לא הצטיין ב-40 שנותיו כלוחם בצהל, ואיך אפשר להגיד ששירות של 40 שנה בצהל, הוא לא שירות שדורש מהלוחם הקרבה,
לא,
סיכון
הקרבה
החיים.
הקרבה אמרתי שכן.
רגע, אז אני רגע, שאלתי שאלה, איך אפשר להגיד על אדם בכל פרמטר, כל פעם נקבע שהוא המצטיין מכולם, או הוא אחד המצטיינים, פעם אחר פעם אחר פעם במשך 40 שנה, איך אפשר להגיד עליו, אלא שהוא קצין מצטיין, לאורך יפה. כל השנים, גם אם כשל כשל נוראי.
אוקיי,
אז כן.
אני אסביר, אוקיי.
בבקשה.
קודם כל, זה טובה היא כן ולא, כי להצטיין, בוא נגיד שככה, כל בן אדם שמגיע לראש פירמידה של ארגון מסוים, של חברה מסוימת, של משהו שהוא גדול, זה לא בהכרח שהוא הצטיין, יש
לא בהכרח שהוא הצטיין.
לא.
תסביר לי, רגע, אני רוצה שתסביר לי. רגע, בוא נלך לגיל 18. יש 1,000 מתנדבים שמעוניינים להתגייס לסיירת מטכ"ל, מגייסים מתוך זה, מתוך האלף, נגיד, אני סתם זורק מספר, 50. ה-50 האלה אי אפשר להגיד שהם המצטיינים ביותר בגיבוש?
אכן המצטיינים ביותר בגיבוש.
ומאלה, רגע, ומבין 300 הלוחמים בסיירת מטכ"ל, 200 רואים את עצמם כמי שרוצים ללכת לקצונה, ולוקחים רק 10 שיצאו לקורס קצינים, מכל הלוחמים ביחידה, העשרה האלה, אי אפשר להגיד שהם המצטיינים מכולם?
אכן המצטיינים מכולם, אכן.
יפה.
אבל כשאתה
וככה,
עולה
רגע,
למעלה למעלה,
וככה לאורך כל הדרך.
נכנסים עוד דברים, גיא, נכנסים פוליטיקות, נכנסים היכרות אישית, כמו בכל חברה,
בכל
גם
מקום,
בצבא
בכל,
את הדברים האלה.
גם ברדיו, גם ברדיו, נכון. אני מתאר לעצמי, שיחסים טובים או קרובים עם הבעלים או עם המנכ״ל, הם לא מפריעים במקום עבודה, באף מקום עבודה. אבל, אני בכל זאת שואל אותך, איך אפשר להגיד על אדם, אתה יודע מה זה מזכיר לי? בוא אני אספר לך להבדיל סיפור אחר לגמרי. יום אחד כתבתי במוסף ידיעות אחרונות 7 ימים, ועשיתי רעיון פרישה עם בוני גינסבורג, ואחד האורחים שם נתן איזה כותרת מבזה, כתב שם המפספס או משהו כזה מין. אמרתי לו, תגיד, לאורך, אני זוכר את השיחה עד היום, בחור, ילד צעיר בגיל 6, הלך למחלקת הילדים של מכבי תל אביב, הגיע להיות שוער נבחרת ישראל במשך 10 שנים, למשל, שוער ראשון של נבחרת ישראל. קבוצת פאר אירופאית קנתה אותו, והוא עמד בשער שלה. אפשר לסכם את הקריירה הזאת במילה אחרת, חוץ מהצטיין? אני שואל אותך. עזוב, הרצי הלוי, השם לגמרי בשבעה באוקטובר. אפשר להגיד שלא מדובר בקצין מצטיין? אני שואל אותך.
אז אני אענה לך. כן. כל מפקד בצהל שהגיע למטכ"ל, עזוב, כל רמטכ"ל שהתמנה אי פעם במדינת ישראל, בעיניך הוא רמטכ"ל מצטיין?
עכשיו עשית מניפולציה.
למה? תסביר.
כי אתה...
גם הוא הגיע לשם בכל
מיני שעבר. לא, 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 לא.
כל המסור שתיארת פה.
יכול להיות שהכהונה שלו, יכול להיות שהכהונה שלו, היא כהונה שהיא כישלון. אתה בפתח הדברים לא שאלת אותי אם הרצי הלוי הוא רמטכ"ל מצטיין. שאלת אותי, כשאנחנו מסכמים את 40 שנות שירותו במדינה, האם מדובר בקצין מצטיין? אמרתי לך, ואמרת שיש הבדל בין הצטיינות להקרבה. אמרתי לך שאין שום הבדל. לא יכול להיות שאדם יגיע לתפקיד הרמטכ"ל בלי שהוא גם יקריב וגם יצטיין. לא יכול להיות. סיכן את החיים שלו 1,000 פעם, בין אם הוא דן חלוט שהיה טייס ביום כיפור וב-1,000 מבצעים, ובין אם זה בוגי, ברק, גנץ או כל אחד אחר. מי שהוא הרמטכ"ל של צה"ל, גם יצטיין בשירותו הצבאי, מאוד יצטיין, וגם היה נכון להקריב את חייו. אין ויכוח, זה הבסיס, זה מה שאני מנסה לטעון. שבמסגרת הרצון ללכלך על הרצי הלוי, וזאת הצעקה הגדולה, באים ולוקחים קצין מצטיין, מזהיר, ש-40 שנה סיכן את החיים שלו אין סוף פעמים, וזורקים עליו דלי של צועה, סלח לי על הביטוי.
לא מסכים עם לא מסכים חס וחלילה למי שעושה את זה, כן, זה מה שאני מתכוון, לא להטיל רפש באדם שבאמת הקריב.
הוא לא רק הקריב, הוא גם הצטיין.
אז לי קשה להגדיר הצטיינות כאיך שזה נגמר, זה מה אני אעשה, מה אני אעשה? לי קשה עם ההגדרה הזו, באדם שהצטיין ובסוף ככה זה נגמר, אז מה אני אגיד לך, זה כמו לפספס גול דקה 90. הצטיינת, אבל בסוף מה, טוב? בסדר, תודה רבה גיא על השיחה.
טוב, אוקיי. 100%, נמשיך, מי איתנו?
גיא,
כן.
שלום לך, צהריים טובים.
צהריים טובים.
אני מת על התוכנית שלך כבר 20 ומשהו שנה שאני שומע אותך.
אותי אתה לא יכול לשמוע 20 שנה, כי אני רק 7 שנים ברדיו.
אני אגיד לך מתי שמעתי אותך.
כן, רק, אם תוכל רק להציג את עצמך, אם זה בסדר.
בית חמאר, אני גדלתי בכפר פונדוק.
איך קוראים לך, סליחה?
מהר, מהר.
מהר. מהכפר פונדוק.
אני גדלתי בכפר פונדוק 25 שנה.
ואיפה אתה היום?
בטירה.
בטירה. זה מעניין, פונדוק, אתה רוצה לדבר איתי על הפרעות שהיו שם, כן?
כן, אני התעוררתי בבוקר אתמול על טלפונים ועל זה, עליתי לכפר. תראה, פספסנו קודם כל, ברוך השם, עוד דוואבשי אחד. עליתי למעלה, הצטרפו למשפחה שלי, מסעיות, שהן מובילות חומרי בניין מהכפר הזה, לקדומים, לקרני שמרון, ולכל המתנחלים באזור. למה? הם לא יכולים להביא חומרי בניין בשטחים ישראל. בעלי תעודות זהות ישראלית, מסעיות ישראליות. פגעו באנשים, שרפו גנרטור שמספק חשמל לכמה בתים, שברו חלון, ממש שפכו חומר דליק, דליקו את החדר, אנשים ברחו, אנשים חיפו, ראיתי את זה בעיניים, מנעו מהמחבי אש להתקרב, לחפות, מנעו מהאמבולנס להוציא ילד עם רגל שבורה, מעל 70 איש שאוטובוס הוריד אותם, רועלי פנים, הרסו את הכפר, מעל 1,000,000 שקל נזק, עשו למשפחה שלי. המשפחה שלי, אם אני אומר לך, לפני כמה שנים הם שיפצו את הבית של סמוטריץ' בקדום, שהוא אמר למחוק את פונדוק. מה אתה אומר?
רגע, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות, מהר.
בבקשה.
אתה היית במקום? זאת אומרת, אחרי שהתחילו...
אני הייתי אתמול, עליתי עם קרמל המנשה לכפר, וראיתי בעיניים שלי כל משהו היה שם.
אבל ממה שאתה שומע מבני המשפחה שלך, וזה הנקודה שמעניינת אותי, כי בכל זאת, בשונה מאירועים קודמים, ששם, למשל, מחווארה, שנטען שכוחות הביטחון עמדו מנגד, ובעצם אפשרו את הוונדליזם הזה, אז כאן
גם
בכל
בפונדוק,
זאת... רגע, אבל בכל זאת אנחנו רואים שהגיע שוטר למקום, ורדף אחרי הפורעים, ואז הם תקפו אותו לטענתו, וריססו אותו לטענתו, ואז הוא הרגיש סכנה, והוא פתח באש, ופצע שניים, בהם אחד קשה מאוד. על רקע זה אני שואל אותך, האם גם הפעם, להבנתכם, כוחות הביטחון, הצבא והמשטרה עמדו מנגד, נתנו לפורעים להשלים את הוונדליזם, או שהפעם באופן חריג אתם רואים את נוכחות של כוחות ביטחון ש... שעצרו את האירוע הזה?
אני אגיד לך את האמת.
כן, רק את
חיילים, האמת. חיילים עמדו עם ידיים ונתנו להם לעשות כל משהו בא להם.
זה המשפחה לחפש... שלך מספרת לך?
המשפחה שלי, וגם סיפרו את זה אתמול בכל ישראל. משפחה שלי. אני אומר לך, הכפר הזה הוא לא דומה לחווארה. הכפר הזה, אפילו מהסביבה, אומרים על כל הכפר שהם סייעני שבק ומשתפים, בגלל שבכל האינטיפאדות, מאז קום המדינה, הכפר הזה לא זרק אבן אחת, הכפר הזה לא נעצר בן אדם על עבירה ביטחונית. עד היום לא נעצר בן אדם עד על עבירה ביטחונית. המתנחלים היו קונים ירקות, היו מתקנים את המכוניות, היו באים לחתונות שלנו. זה לפני כמה שנים.
רגע, מאי, כן. תן לי לשאול אותך בהקשר הזה, תראה. אני לא חושב שגם אם יוצא מכפר מסוים מחבל או מחבלים, צריכים להעניש את כל התושבים בכפר ולפגוע להם.
אנשים,
רגע,
אנשים,
רגע.
אנשים.
אבל נשאלת, אבל לפי מה שאני זוכר, האירועים הקשים בכפר פונדוק, הם פועל יוצא של רצח של שלושה ישראלים לפני כמה שבועות, והטענה של המתנחלים שהמרצחים יצאו מפונדוק. זה רגע. עומד בסתירה למה שאתה רגע. עכשיו מספר לנו, ואני אומר שוב,
רגע,
מהר, אני לא נגדך, להפך. אני רק אומר שבין שיצאו הרוצחים מפונדוק ובין שלא, מה בין זה ובין פגיעה ברכוש ובאוכלוסייה של אנשים שאין להם שום קשר לפיגוע הרצחני? אני רק שואל אם נכון שיש טענה שרוצחים שרצחו שלושה ישראלים יצאו מהכפר בכל זאת, בשונה רגע. ממה שאתה אומר עכשיו.
גיא.
כן.
קודם כל, המסע שהתחיל אתמול בג'נין, בשביל ללכות הרוצחים שעשו את הביבו, הם באו מכפר על יד ג'נין, שלושה אנשים, ירו בכל מי שהוא היה עם מרחב ישראלי, ביצעו את הביבו, ברחו לג'נין, והמסע הזה שמתחיל בג'נין, רודפים אחריהם מאותו יום השבק. מאותו יום. הכפר הזה לא תהיה להם, פשוט אותו עצר ברחוב ראשי, וירה בכל מישהו היה שם.
אוקיי. טוב, מאיר, אז מה עושים?
יש שם, להם פיתות, המאפייה שמספקת פיתות, סגורה מאותו יום, בית מרקחת שמוכר תרופות לחולים, סגור מאותו יום, המחבלים באו מג'נין. המחבלים באו מג'נין, והשבק ידע באותו יום מאיזה כפר הם באו, גיא. אנחנו לא אהבילים. אתה מספיק חכם ואני מספיק חכם. המבצע בג'נין, בשביל ללכות את המחבלים שעשו את הביבוע בפונדוק.
לא, לא רק, המבצע בג'נין הרבה יותר רחב, אבל בכל זאת אני שואל אותך...
שם החומני שעשו מבצע.
מאיר, אני רוצה אבל לקדם את השיחה.
כבר חף מפשע.
מאיר, אני רוצה לקדם את השיחה ולחתור לסיום. על רקע זה אני שואל אותך, אתה בא ואומר, רגע מאיר, שנייה, אתה בעצם בא ואומר לי, אנחנו כפר עודף שלום, כפר שמעולם לא יצאו ממנו מחבלים, כפר שרוצה לחיות וחי עם המתנחלים בהרמוניה, בשיתוף פעולה מסחרי ואחר, ואפילו יחסי חברותה, כן, בין התושבים לבין המתנחלים. אני שואל אותך, אירוע כזה נורא, כמו שהיה אמש, שלשום, סליחה, שבו באמת ונדליזם קשה ביותר, האם אתה רואה את המצב בר תיקון, שהיחסים יחזרו להיות יחסים, יחסים של שלום כפי שאתה מתאר? או שנשבר משהו משמעותי?
תאמין לי שאתמול באו אלינו מיישוב אמנואל, באו אלינו אנשים מקרני שומרון, לתמוך בנו, ולא מגיע לכם, וזה מעשה לא טוב, ומעשה נתעב, ואנחנו מגנים אותו, ואתם האחים שלנו. אני אומר לך משהו שלפני 20 במשהו שנה, היה ביגוע ביתמר, שרצחו את משפחת בועז שבי. בטח שמעת.
אני הייתי שם, במקרה דיווחתי מהפיגוע הזה באיתמר.
ששרפו לו את האישה והבנות, אני והדוד שלי, הלכנו לסוכת אבלים בקרני שומרון, ניחמנו את המשפחה, ואנחנו עד היום בקשר עם האבא, עם בועז שבי, ואתמול שמע בחדשות, התקשר אלינו, אומר, דווקא לכם באו, דווקא לכם בחרו, לא מגיע לכם. הכפר הזה, הוא לא... אין לו שום קשר במה שהוא קרה
בפיגוע. טוב. מאיר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
גיא, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה.
שאלה, כן, כי אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, כן.
תדעי, הנזק שנגרם בעל מסעית שעולה 150 אלף שקל, המדינה תשלם לו עבור פעולות איפה?
אני מקווה. אני מאוד מאוד מקווה. כך צריך להיות.
אין להם פרנס עכשיו. אין להם פרנס עלך, עלך. הכפר הזה, אני אומר לך, כפר של שלום, לא מעניין אותו. הכפרים מסביב אומרים עליו שאתם
כן, מגדים. מהר, אנחנו כן. כולנו צריכים לקוות ולפעול כדי שהקיצוניים בינינו לא ינצחו. ולא יערסו, ולא יערסו בעיקר את התקווה.
תשמע, זה הורס לנו, אני עכשיו כמוך, ישראל יגר בישראל. אמריקה איתנו. אבל כל העולם נגדנו בגלל המעשים האלה.
כן, טוב, מאיר, תודה רבה שטלפנת, תשוב ותטלפן, אנא.
אני אגיד לך למה אני מקשיב לך לפני 20 ומשהו שנה, ראיינת במעד את יחיא חרירי עליו השלום.
נכון.
אני הייתי בחדר צמוד, באותו בית.
טוב, החדר היה רק עם עבריינים, מאיר.
חדר למכובדים.
טוב, תודה מאיר, חזרנו, מי איתנו?
מה שלומך, גיא, איציק, מתל אביב.
כן, איציק, בבקשה.
אני רציתי לדבר על החרדים, אבל אני רציתי לדבר מפרספקטיבה קצת שונה.
כן.
תשמע, אני ב-96 השתחררתי מצה"ל, וטסתי לארצות הברית לסבא שלי. סבא שלי גר בניו ג'רסי, זכרונו לברכה, ויצא לי להכיר את החרדים בניו יורק, שזה 5 דקות נסיעה מאיפה שהיינו גרים. תשמע, הם האנשים הכי עשירים, הכי אלומנים, הם עובדים, הם רוכשים נדלן, הכל, ואפילו חלקם מתגייסים לצבא ארצות הברית והתנדבות. פה בארץ יש לנו בעיה עם החרדים, ואני חושב שאם יש נקודת חולשה של הימין בישראל, כפי שאם אפשר לזהות אותו כימין, כי אני לא רואה את החרדים כחלק מהימין, זה הנושא של הגיוס, זה משהו שהציבור הישראלי לא יעבור עליו בשקט. והממשלה הזאת, זאת אומרת, בבחירות הבאות אין לי ספק שהימין הוא ירכיב את הממשלה הבאה, אבל החרדים לא יהיו בה. חבל להם על הזמן. הם מי שלא לומד והרוב לא לומדים. הם צריכים להתגייס לצה"ל. צה"ל צריך לוחמים. צה"ל צריך אנשים. ואני אומר לך את זה, אני שומע את זה בתוך מאוזי הליכוד. אני רואה את זה ברשתות החברתיות.
זו אומר ראש אכ"א, ברגעים האלה אמר את זה בכנסת. אנחנו צריכים 6,000 לוחמים. מיד.
צריך לוחמים, אני לא מבין אותם, אין בעיה, אתם מקבלים הטבות, הכל, תשבו, תלמדו, כמה כבר לומדים, לא באמת, רובם, הלא, כל הנושא הזה של תורתו אומנותו הוא חרת, מה זה תורתו אומנותו? אתה תלך, אתה צריך שאתה לומד בישיבה, אתה לא באמת לומד, ואז אתה כביכול פטור מהגיוס, צריך לבטל את זה, לבטל להם את כל התקציבים האלה שהם מקבלים, ולהעביר את זה לחיילים משוחררים, אני לא יודע מה, זה לא יימשך
כך. כן, איציק, אבל השאלה היא, איך לאכוף עליהם את הגיוס?
אתה לא צריך לאכוף. מה עשה נתניהו ב-2003 כשר האוצר? הוא ביטל את הקצבאות. למה קצבאות מהילד הרביעי צריכים להיות כל כך גבוהות? זה גם מעודד מונוגמיה אצל הבדואים. ריבוי נשים, שזה בכלל אסון.
אבל תן, כדי לקדם את השיחה, אני בכל זאת רוצה לשאול אותך שאלה, תראה. זה עלה גם בשיחה עם מאזין קודם. תראה, הציבור החרדי בכללותו הוא ציבור מאוד מאוד סגפן. זאת אומרת, הם רגילים לחיות בדלות. זה אנשים שהבחירה שלהם בדת היא בחירה בדלות. גרים בצפיפות, על כל המשתמע. בכלל, כשאתה אדם דתי, אתה שם על עצמך כל מיני איסורים. זה לא ציבור נהנתן, הציבור החרדי. ואני שואל אותך, האם ציבור כזה, שרגיל לחיות בכללותו, כן? כמובן שיש עשירים ויש נהנתנים, אני מדבר לך על הציבור בכללותו. ציבור שרגיל לחיות חיים, קיום מינימליים, בצפיפות, בדוחק, בטח לא במגורי פאר וזה. האם הציבור הזה, הכלי שבאמצעותו אתה תוכל לגרום להם להתגייס, הוא להחמיר עוד יותר את התנאים הקשים גם ככה. כשאתה יודע, בסוף יש ילדים שצריכים לגדול בתנאים סבירים, וצריכים ביטחון תזונתי. אני שואל אותך, האם צמצום עוד יותר של תנאי הקיום, שגם ככה מצומצמים, זה מה שיביא את הפתרון לדעתך?
אז תראה, הבת שלי עובדת עם חרדים. מה זה חרדים? יש שם איזה 4-5 חרדים. אז קודם כל יש בישראל מעמד של חרדים, מעמד ביניים הולך גם בקרב השכלה, אצל נשים, גברים פחות, אבל בקרב נשים זה עולה. מה זאת אומרת הם איזה ציבור ששמה על עצמו סייגים? לרוב כי המדינה שמה אותם בתנאים האלה. היא נותנת להם לחיות בצורה הזאת. אתה מבין? אנחנו, ברוב טיפשותנו, נותנים להם את האפשרויות האלה לחיות. רובם לא רוצים לחיות ככה. אתה אוהב לי... אתה, אם היית אני, אתה היית אוהב להיות אני?
כן. באמת. טוב, איציק, תודה. שעה הסתיימה. אני אהיה כאן גם אחרי חדשות השעה אחת, ונעסוק בין היתר בשאלה, האם לממשלה הזאת, ממשלת הכישלון הזאת, יש בכלל סמכות למנות את הרמטכ"ל הבא? סמכות מוסרית הכוונה. נשתמע. כן, חזרנו, שעה שנייה, אחרונה שלי השבוע. צער פלסנר עורך, שקד מורג על השידור, בני הלפרין ברדיו צפון, 104.5, איתי ניקסון ואורי דבש, הם שעורכים בדיגיטל, הטלפון כרגיל 0552-103-103-054-70-103-70, מספר הוואטסאפ שלנו, אנה הודעות קצרות, נשתדל לעלות כמה שיותר מאזינים. חתמתי את השעה הראשונה בשאלה, מעניין אותי לשמוע מה דעתכם, האם יש סמכות מוסרית לממשלה שקשלה כשל נורא כל כך למנות את הרמטכ"ל הבא. סמכות יש. שאלתי לגבי סמכות מוסרית. האם נכון שהמחוללים שעומדים מאחורי האסון הנורא הזה הם אלה שימנו את הרמטכ"ל שירש יבוא במקומו של הרמטכ"ל שלקח אחריות ואמר כשלתי? האם שותפיו לכישלון, נכון שהם גם יישארו בתפקיד וגם ימנו את מחליפו? שאלה, תחליטו אם להתייחס. כן, מי איתנו?
שלום גיא, מדברת בטי מתל אביב.
כן, בטי.
מה שלומך?
כן, בבקשה.
כן, אני רוצה לדבר על הרצי.
כן.
אני, כן, צפיתי בו אתמול בהופעה שלו. אני חושבת ששמענו, אני לא יודעת אם משהו בין הצרה לנאום, אבל באמת הופעה שכמותה כבר לא ראינו מזמן במחוזותינו. אדם שלוקח אחריות אישית במלוא מובן המילה, הוא דיבר בלי טריקים ושטיקים, דיבר על האסון הכבד, על המחירים הגדולים, על האובדן. מצד שני הוא גם התייחס כמובן להישגים הצבאיים, שלא צריך כמובן זזל בהם. הוא סיים את דבריו בזה שהוא אמר שהאסון הזה ילווה אותו עד שארית כל חייו. ואני מאמינה לו, ככה זה נראה עליו. עכשיו, כל הדברים האלה שהוא אומר, באים על רקע התנהלות הפוליטיקאים מהקואליציה. ראיתי אתמול שראינו את מיקי זוהר. ושאלו אותו מה דעתו על העיתוי של התפטרות הרמטכ"ל. אז הוא אומר, אף אחד לא כפה עליו להתפטר. באמת תשובה בעיניי פשוט מגוחכת. הרי
טוב, כי זוהר בכלל הוא אדם מגוחך, כלי ריק.
כן, אבל אתה יודע, יש לו מן הרשת חשיבות כזאת.
כן, כמו חנה, אותו... כמו חנה, זה החשיבות העצמית המאוסה שאין מאחורי הדבר.
כן, ושולחים אותו הרבה לאולפנים, ככה לשוות לדברים, אתה יודע, איזה נימה של רצינות, ואולי...
כן, כובד ראש כזה, זה מיירה כזאת.
עכשיו, הרי טלי גוטליב לא הפסיקה לצרוח עליו, ובכל היום זה רק להדיח ולפטר ולהדיח ולפטר. תשמע, לקחת את הכישלון הגדול שהיה, ולהתחיל ככה לטפס ולהחזיר את ישראל למקומות אחרים בכלל, וכל המלחמה בשבע חזיתות, זה הרי מסע קשה מסו. איזה תעצומות נפש גדולות היו צריכות להיות פה.
כן, בטי, אבל תני לי בכל זאת.
רק שנייה, אני רוצה עוד דבר אחד לומר. שקאץ פשוט הראה לו את הדרך גם כמובן, כי הוא לא אפשר לו מינויים צבאיים למנות את המינויים שהוא יכול
לעשות אותם. בטי, את מרימה לי בדיוק להנחתה.
אוקיי.
כי את בעצמך אומרת שבעצם אילצו אותו להתפטר, ושקאץ הראה לו את הדרך. האם שמעת אתמול את הפרשנים, אז היו שידעו לספר על פגיעה קשה של הרצי, או הבנה עמוקה שלו, שמעמדו הגיע לשפל כזה, שראש הממשלה מציע לבן גביר קרדיט על מי יעיף אותו מהצבא. ועל רקע זה אני שואל אותך, האם אדם כמו הרצי, אני שואל אותך כדי לשמוע את ההתייחסות שלך, כן? זה לא העמדה שלי, אבל אני רוצה לשאול אותך, האם אדם שבאמת אומר שהוא כשל, וברור שהכישלון הזה הוא כישלון מחריד, והכישלון הזה עלה בחיים של רבים מאוד, האם לאדם כזה שלוקח אחריות צריכים להראות את הדלת אחרי 15 חודשים, או שמצופה שאדם כזה ערכי וישר והגון שבאמת לוקח אחריות שיקבל בעצמו את ההחלטה בלי שיאלצו אותה לקבל אותה, ויניח את המפתחות במועד הרבה הרבה יותר מוקדם? או רגע, אני חדד את זה עוד, כי ככה התנסחתי באריכות, האם אולי צריך לקבל את ההחלטה הזאת מזמן, והאם העובדה שהראו לו את הדלת לא מעמעמת במשהו את כאילו את קבלת האחריות המלאה הזאת שבצידה התפטרות? בבקשה, בטי.
תראה, אני חושבת שיש פה שילוב של כמה גורמים.
כן.
ראשית, צריך לזכור שאת האחריות הוא קיבל מההתחלה. הוא קיבל את האחריות, ולכן המימוש של האחריות, כן. שפירושו לעזוב את הצבא, זה היה עניין של זמן. והשאלה באמת, באיזה נקודת זמן הוא היה צריך לעזוב. משהו כנראה חשב, הוא אמר, אני באשמתי, במשמרת שלי, קרה אסון הגדול ביותר. אני רוצה להקדיש את כל כולי לתקן את המצב, להביא את הצבא למחוזות אחרים. הוא רצה שיתנו לו צ'אנס.
עכשיו, אני גם לא יודעת מבחינה מעשית. רגע, בטי, אבל בדיוק על זה אני שואל אותך לעומק.
כן.
אדם שקשל כשל נוראי כל כך, ואדם שמתבונן פנימה, קודם כל פנימה, ואומר, כמובן שלא התרשלתי ולא זלזלתי, אבל נכשלתי, כישלון כל כך כבד. האם הוא לא צריך, לצד לקיחת האחריות, לממש אותה בדרך של התפטרות? והאם לא היה צריך לעשות את זה מזמן, אלא להגיע למצב שבעצם אילצו אותו לעשות את הצעד הזה? במובן הזה, שאם הממשלה לא הייתה מתנהגת בגסות, כפי שהממשלה הזאת מתנהגת והתנהגה, ייתכן שהוא לא היה חושב שהוא צריך לממש את המשמעות האמיתית של לקיחת אחריות.
לא, אני לא חושבת שלולי הדחיפות שלו להתפטר הוא לא היה עושה. ולדעתי הוא פשוט חיפש את העיתוי שמהווה איזושהי סגירת מעגל. אז זה נכון שהוא הגיע לשלב שהוא שמע את הידיח שהולכים להדיח אותו והפך להיות קרדיט עבור בן גביר, זה מושב וחרפה. כי כבר מדברים על קרדיטים, אז הייתי אומרת שלהרצי יש פה קרדיט על ההישגים הצבאיים, ולא לבן גביר על, אתה יודע, על מה שרצו לתת לו. אז זה נכון שזה מהמם, אבל אני חושבת, ומבחינה מוסרית, אז יכול להיות, זאת באמת שאלה, שאם קשלת כל כך, שלום, תיקח את המפתחות, תלך הביתה. יש גם עניינים מעשיים, אני לא יודעת אם מבחינה מעשית...
כן, אבל אני שואל אותך שוב, ואני שאלתי בפתח השעה הזאת, ובסוף השעה הקודמת, ברור שהכנסת הזאת נבחרה, והממשלה היא ממשלה נבחרת שיש לה את אמון הכנסת. אבל אני שואל שאלה יותר עמוקה, האם ראש ממשלה, ממשלה שנכשלה כשל כל כך עמוק, יש את הסמכות המוסרית למנות את הרמטכ"ל הבא, ועל רקע זה אני שואל אותך על הרצי, כשלת כשל כל כך גדול, ואיבדת לציבור, ואמרת כשלתי כשל עצום, האם זה נכון היה שאתה תמנה שורה ארוכה מאוד של קצינים, לתפקידים הרגישים ביותר, כן, אלוף פיקוד מרכז, ראש אמן, אתה שקשלת את הכשל הנורא הזה, האם מוסרית, ברור שאי אפשר היה להשאיר את הצבא בלי ראש אמן, אבל האם נכון היה שהוא יישאר בתפקיד וימנה את ראש אמן הבא, שהרי הכשל שלו לא נופל, וודאי עולה על הכישלון של ראש אמן שעזב, אהרון חליבה, זה מה שאני שואל אותך. אני מסכים איתך, הוא אדם מצוין וערכי והגון וישר וכל הסופרלטיבים. אני שואל אותך אם הוא לא טעה כאן בהתנהלות שלו. האם ההתפטרות היא לא התפטרות מאוחרת, והאם ההתפטרות המאוחרת לא מעידה על זה שקבלת האחריות היא לא מלאה, מלאה ועמוקה באמת. זאת השאלה שאני שואל, בבקשה.
אני לא חושבת שאין מדובר בקבלת אחריות עמוקה. לגבי העיתוי, אז יכול להיות שהוא היה צריך אולי להקדים, אולי אחרי הפסקת האש עם חיזבאללה, אבל אין לי ספק שהוא רצה את נקודת הזמן המתאימה מבחינת סגירת המעגל. אבל אם אנחנו כבר מדברים לשאלה הראשונה שלך, אני רוצה לומר שבקטע שבין הכישלון הנורא נורא נורא הזה שלו, לבין האחריות של חליבה, הדעה שלי שחליבה יותר אשם, כי אני שמעתי במקרה את הרעיון של עמית סער, שאתה אמרת שאתה רוצה לשמוע אותו, כן. בערוץ 11. כן. והבן אדם אמר בסופו של דבר, שאפילו באותו לילה, והוא היה אדם רציני מאוד וראה את כל החומרים, הוא אמר, אני חייתי בטעות, בקונספציה מוטעת. הם לא הבינו שמה. ובסופו של דבר, אשמתו של הרמטכ"ל...
לא הבנתי מה את אומרת. אז רגע, עמית סער אומר לא הבינו, ואהרון חליפה ברור שאומר לא הבנו, ולא היה בשיחה, והרמטכ"ל אומר לא הבנו, וראש השבק אומר לא הבנו, אז למה את אומרת שהאי ההבנה של אהרון חליפה היא החמורה מכולם, וחוסר ההבנה של רונן בר הוא לא מספיק עמוק?
תראה, אני לא מדברת עכשיו, אבל ודאי שגם הוא וגם הוא.
אולם, טוב, בטי.
בסך הכל, האחריות של הרמטכ"ל היא אחריות פיקודית, נכון? כי עומד בראש המערכת.
לא רק, לא רק, לא, לא, זה לא אחריות פיקודית. לא אחריות פיקודית, יש לו גם אחריות, תראי, הוא לא רק מתוקף, זה לא רק אחריות מיניסטריאלית. הוא היה שם, הוא... זה ההחלטות שהוא קיבל, הוא קיבל החלטות, הרבה החלטות.
בסדר, הוא הרי לקח את האחריות, אתה טוב, מדבר בטי, על העניין אנחנו... של העיתוי,
בטי.
אבל תן לי לומר מילה
אחרונה. אחרונה לסיום, כי אני מרגיש כן. שאנחנו חוזרים על עצמנו. כן.
אוקיי, אז אני בכל אופן רוצה להגיד,
כן.
שלדעתי הרצי התנהג כקטין וג'נטלמן, ואני מצדיע לו.
כאן אני מסכים איתך לגמרי, שאלתי שאלות אחרות לגמרי, זה שהוא
אוקיי.
אדם מעולה שבמעולים, אמיץ שבאמיצים, ערכי שבערכיים, נדמה לי שאי אפשר לטעון אחרת בהקשר שלו. יתר הדברים, אפשר להתווכח, בטח להעלות שאלות. תודה, בטי. בואו נמשיך.
ביי.
מי איתנו?
שלום, זה אלברט מעכו מדבר.
שלום, אלברט, בבקשה.
האמת היא, אני רוצה לדבר על משהו אחר, על טראמפ, מחירה שלו.
על מה שאתה רוצה תדבר, אלברט.
נניח לדבר גם על הרמטכ"ל.
מה שבא לך?
אתם רוצים, בתקשורת, רוצים ללכת עם ולהרגיש בלי.
כלומר?
סליחה, ללכת... מה הכוונה שלי? האחריות של כולם היא בעינה. זה לא אומר שאני לוקח אחריות. אחריות בוודאי שלא בהרבה יותר משל אחרים, כי הצבא לא עמד במשימה שלו באותו רגע. זה הכל. אתה מבין?
נו, אבל מה הקשר בין זה ללכת עם, להרגיש בלי, כל... לא הבנתי איך זה מתקשר.
לא, אתם מרחמים עליו כאילו.
מי מרחמים?
אתם מרחמים עליו. למה אומרים שהוא יעזוב את התפקיד שלו? אתה מבין? אתם מרחמים עליו. האחריות היא הייתה בעינה. של כולם, אני מתכוון, גם הפוליטיקאים,
אלברט, אני לא מצליח להבין. אתה שמעת. קודם כל, אתה יודע, להתייחס לתקשורת, בטח לתקשורת...
לא, כי אתם אומרים, למה...
אתה נכנס לי בדברים, אתה נכנס לי בדברים, אני אנסה שוב. אני שואל, קודם כל, אני חושב שאי אפשר להתייחס לתקשורת, בטח לתקשורת הישראלית, במצבה היום, כמקשה אחת. יש כל מיני גוונים, זרמים וצבעים בתקשורת. אבל אני רוצה לשאול אותך דווקא על המקום עבודה שאני עומד בו. האם אתה שמעת... ממי מהפרשנים שסבור שהרצי הלוי חרף העובדה שלקח אחריות, היה צריך להישאר בתפקיד שלו, או שמתקבל על הדעת שהוא יסיים קדנציה מלאה אחרי כישלון כל כך גדול, או שהכישלון של הדרג המדיני גדול מהכישלון של הדרג הצבאי, שמעת כאלה אמירות ממישהו?
לא שמעתי, אני אומר, אחריות היא בעינה, אתה מבין? זה לא אומר, המילים האלה, לחבש מילים ולהגיד, אני אחראי בכל הדברים האלה, זה לא אומר כלום לנו, לעם, לא אומר שום דבר, האחריות היא בעינה. גם הדרג הצבאי, גם הדרג המדיני, זאת אומרת, הדרג המדיני יגיע זמנו שהוא יצטרך ללכת לבחירות כמובן.
אלברט, לא, אני לא מסכים איתך, אני אגיד לך למה, כי תראה.
למה?
הרמטכ"ל אתמול אמר שהיה ברור... שבנסיבות של כישלון כל כך חמור, לא מתקבל על הדעת שהוא יסיים קדנציה שלמה. זה הוא אמר. עכשיו אני שואל אותך, אפרופו הדרג המדיני, קודם כל ראש הממשלה לא אמר, אני אשם, ואני, הממשלה בראשותי כשלה כשל נוראי, שבגללו נשחטו 1,200 אזרחים, נחטפו 250 וכיוצא בזה. זה אמירה כזאת ברורה, שמענו משר ביטחון לשעבר, שמענו מהרצי, שמענו מראש השבק, מראש אמן, מראש הממשלה את המילים האלה לא שמענו. אבל יותר מזה, התכוון ולא אמר, או אמר ולא התכוון, לא יודע. אני שואל אותך, הממשלה הזאת לא עושה סימנים שהיא סבורה, כמו שאמר הרמטכ"ל, שהיא לא יכולה בנסיבות שנוצרו למלא את ימיה, והיא צריכה לבקש את אמון הציבור, לכל הפחות, מחדש. אז למה אתה גוזר גזירה שווה בין האופן שבו שורה של קצינים בכירים בצהל, הרי התפטר ראש אמן, והתפטר אלוף פיקוד הדרום, והתפטר הרמטכ"ל, ועוד כל הפרשנים הצבאיים כותבים, שהאלוף פיקוד הדרום הכין את מכתב ההתפטרות מזמן, והוא לא רצה להגיש אותו, כי הוא לא רצה שיהיה בזה כדי להאיץ ברמטכ"ל לקבל את ההחלטה, אבל מיד כשהרמטכ"ל קיבל את ההחלטה, הוא מיד זה, וכולם אומרים שההתפטרות של בסיוק, ראש אגף המבצעים, היא עניין של שעות ואולי ימים לכל היותר שבועות. אז למה אתה אומר באותה נשימה שלא לוקחים אחריות? יש שלוקחים אחריות ומתפטרים, הנה אתה רואה.
לטעמי גם כן, אני אומר לך, אתם עושים מנחות לקודמים שלהם, אם זה רמטכ"לים, אם זה אלופים, אם זה כולם, אף אחד לא אמר, בואו נעשה משהו, תראה, עשו מנהרות בלבנון, עשו מנהרות בדרום, אף אחד לא קם ועמד על הרגליים האחוריות שלו, וקם והתפטר ואומר, חבר'ה, יש פה בעיה בנושא הזה. אתם עושים הנחות לקודמים
טוב, של בנצי. טוב, יאללה, הבנתי, אלברט, הבנתי. תודה רבה, אלברט, על הדברים. עושים הנחות, 100%, תודה. בואו נמשיך, מי איתנו?
שלום, שלום.
מה קורה, יוסף?
כן, יוסף מבת ים.
כן,
מה יוסף. מה קורה, גאיוס פלגוס?
מה?
גאיוס פלגוס, האל היווני.
אה, חשבתי שאתה מאשים אותי בהתייבנות.
לא, אתה אל יווני, לא, נחשפת.
כן.
תור אל יווני. כן?
כן, יוסף.
כן. אוקיי, עכשיו אני רוצה לדבר על נושא של הוועדה לבחירת שופטים.
בבקשה.
שהשופטים, מתקוממים נגד כל הוועדה הזאת, בין השאר ממש כמעט על סף השתוללות, מזדעזעים, חיות,
חיות זה נסיעה בדימוס.
כן, בדימוס, השוטים בדימוס, אני מתכוון, והיועצים המשפטיים בדימוס, זמיר, זילבר, כל מיני,
כן.
ממש מתקוממים בצורה קיצונית ביותר נגד זה.
אתה מכנה את זה התקוממות, ואני חושב שהם מתנגדים, מסבירים גם, אתה יודע, אתה מציג את הדברים כאילו יש איזה מין התלהמות לא מנומקת, ואני חושב שהם דווקא מנמקים את הדברים שלהם, ומסבירים את הדברים שלהם, ומטריעים מפני סכנה שהם רואים. אתה יודע, נשיאה חיות, פרשה לגמלאות, ודאי זמיר, אדם מבוגר מאוד, פרש לגמלאות לפני הרבה מאוד זמן, יכלו להגיד, אתה יודע, אחרינו המבול, מה אכפת לנו המאבק הזה? אתה רואה שזה בנפשם. כן, סליחה יוסף, בבקשה.
מפני שהטענה, כאילו מוציאים את זה מהכוחות המקצועיים, ומעבירים את זה לפוליטיקאים, היא לא נכונה.
תסביר, איך...
מפני שהשופטים אינם כוחות מקצועיים, אלא הם פוליטיקאים בעצמם. זאת אומרת, יש להם השקפת עולם, שמאלנית, ופרוגרסיבית, והם בעצם פוליטיקאים, אמנם לא של מפלגה ממוסדת.
יוסף, השיחה היא לא ברמה, אתה הרי יודע שאתה פשוט גורם לה להיות שיחה לא ברמה, וחבל לי, כי אני הייתי שמח לדבר איתך. תראה, לכל אדם, ואנחנו שמחים ורוצים שלכל אדם תהיה השקפת עולם פוליטית. זה שלאדם יש השקפת עולם פוליטית לא הופך אותו לפוליטיקאי. שופטים לא מתמנים באופן שבו מתמנים פוליטיקאים. הם לא עושים פריימריז, הם לא רצים לבחירות, בוחר אותם עד היום ועדה שיש בשילוב של נבחרי ציבור וגורמים מקצועיים שזה עורכי דין ושופטים מקצועיים. למה אתה אומר ששופטים הם פוליטיקאים?
קודם כל, אין מקצוע כזה שנקרא שיפוט.
טוב, יוסף, אתה יודע מה? סליחה, אתה מתחיל לחרטט, אז...
באמת, איפה לומדים? יש באוניברסיטאות מקצוע שיפוט.
טוב, יוסף, 100%, אוקיי, לא לומדים. לא לומדים. שיפוט זה לא מקצוע, זה לא מקצוע. נכון,
זה לא מקצוע.
נכון, טוב, יוסף.
זה לא מקצוע בכלל.
100%, תודה. תודה, יוסף, תודה. לא מקצוע. אז אין שופט מקצועי, זאת אומרת, שופט זה, תופסים אנשים ברחוב, בוא תהיה שופט, בא לך תהיה שופט. זה לא צריך לעמוד באיזה שהם פרמטרים של, קודם כל, משפטנות ברמה גבוהה, דבר שני, פרמטרים שבוחנים, אם זה שופט שרוצים לקדם אותו, פסקי דין, מזג שיפוטי, יכולת כתיבה, אם זה עורכי דין, אם זה תובעים, שוב, יכולת ניסוח, יכולת כתיבה, רואים את הסיכומים שלו, רואים איך בית משפט התרשם ממנו, בתור סנגור, בתור תובע. הפרמטרים האלה הם לא פרמטרים מקצועיים, אז איך נכנה אותם? בואו נמשיך, מי איתנו?
הלו?
כן.
שלום גיא, ולדי מרמת גן, מה שלומך?
כן, ולדי, בבקשה.
יש לי שאלה, אם יש חוק במדינה שמחייב אחרי כל... מקרה אסון גדול שמחייב את הממשלה ומדינה להקים ועדה ממשלתית, ועדת חקירה, ואם יש חוק כזה, אם הכל שם מוגדר ומסודר וכתוב, איך עושים את זה?
אין חוק כזה. יש חוק ועדות חקירה, בתוקף זה הממשלה יכולה להקים ועדת חקירה ממלכתית, יכולה להקים ועדת חקירה ממשלתית, עכשיו יש הצעות שיקימו איזה גוף חוקר אחר, אין חובה בחוק להקים ועדת חקירה ממלכתית. אתה יכול להבין את זה, נוכח הדיון שיש בעניין. איש לא טוען שראש הממשלה מפר חוק שהוא מתנגד. יש עתירות לבגץ, יש את העמדה של היועצת המשפטית לממשלה, נדמה לי שיש את השכל הישר שאומר, למה קיים חוק ועדות חקירה ממלכתית, ממלכתיות, אם לא לאירוע חמור מכולם, האם בתולדות המדינה היה אירוע חמור יותר, קשה יותר, עמוק יותר, שגורם לכך, אם אני אתייחס לדברי הרמטכ"ל אתמול, הרי ברור שהכישלון הצבאי הוא כישלון כבד ביותר, ביותר, ביותר. האם אנחנו כחברה יכולים להסתפק בתחקירים, למשל, שהצבא עושה על עצמו, או בגוף שיחקור רק את הכישלון הצבאי, מבלי להתייחס להחלטות מדיניות, להחלטות של שרי ביטחון? האם נכון שהגוף החוקר יעסוק רק בבעלי התפקידים באותה משמרת, ולא ילך אחורה להחלטות שקיבלו ראש אמ"ן לשעבר, מטכ"ל לשעבר? ואתה שואל את עצמך, למה חוקקו לפני 55 שנה את חוק ועדות החקירה, אם לא למקרה החמור מכולם? בבקשה, ולדי.
אני הבנתי אותך, זה רק רצון טוב של ממשלה, הוא רוצה, הוא לא רוצה, אז הוא מקים ועדה, אם הוא לא רוצה, אז זה יכול להחליק פשוט, וזהו.
אני לא חושב, אני חושב שיש לחץ ציבורי, ואני חושב ש... לא חושב, אני מתרשם שהממשלה הזאת רוצה קודם כל לערער את אמון הציבור במערכת המשפט. זה בכלל טוב, כי זה מסייע לנאשם במשפטו. אז זה בכלל טוב שאין אמון במערכת המשפט, ואין אמון ביועצת המשפטית וכיוצא בזה. והצד האחר רוצים להקים ועדה שהיא תהיה ועדה פוליטית, שתהיה ועדה כמו שרוצים לעשות לוועדה לבחירת שופטים. שמי שיבחר את החברים, או שמי שימלא את השורות, הם אנשים שאינם גורמי מקצוע, אלא פוליטיקאים, או... הרי ועדת חקירה ממלכתית, היא ועדה שאת חבריה ממלא נשיא בית המשפט העליון, וכנראה בעוד כמה ימים יהיה אחרי שנה וארבעה חודשים נשיא לבית המשפט העליון. וראש הממשלה הזה... מפחד ממי שנשיא בית המשפט העליון הזה צפוי למנות כמי שיעמוד בראש ועדת חקירה ממלכתית.
אני הבנתי, ואם אנחנו נקרין את הבעיה שלנו, בוא נגיד לארצות הברית, להם יש חוק, כי כל פעם אני רואה בסרטים או בעיתונות, אם יש איזושהי בעיה אפילו הרבה יותר קטנה ממה שקרה לנו, אז יש ועדה של סנאט, ויש להם שיניים לוועדה הזאת. הם קוראים לוועדה גנרלים לא קטנים, ואפילו ראש FBI, והם פשוט עונים על כל השאלה של ועדת הסנאט. למה אנחנו לא הלכנו בדרך כזו?
אני באמת לא יודע לענות לך, ואני מודה שאני חלש במשפט השוואתי בין מה שקורה פה לבין מה שקורה שם. אני רק אומר לך שפה חוקקו לפני 55 שנה חוק ובעצם מוסד של ועדות חקירה, ולאורך השנים היו כאן ועדות חקירה מאוד משמעותיות, שהממשלה קיבלה את ההחלטה וגם הציבור, וקיבלו החלטות מאוד קשות בעניינם של רמטכ"לים ובעניין של שרי ביטחון וראשי ממשלה, והרכינו ראש, כי היה אמון במערכת המשפט, במקצועיות שלה, בעובדה שמערכת המשפט שלנו אינה מערכת משפט פוליטית, והיא מערכת משפט מקצועית, והיא מינתה אנשי מקצוע. הנה, רק לא מזמן הייתה לנו ועדת חקירה לעניין אסון מירון, עמדה בראשה מי שהייתה נשיאה של בית משפט עליון, אחר כך שלחה לעולמה נשיאה של בית משפט מחוזי לצד אנשי מקצוע. אנחנו רואים, יש ועדת חקירה לעניין הצוללות, אנחנו רואים נשיא של בית משפט עליון לשעבר, אלוף בדימוס בצהל, אנשי מקצוע רציניים, יש כוחות רציניים, יש כוחות, נקרא לזה, לא מזוהמים, אנשים ערכיים שהלכו כברת דרך בתחום המשפט, בתחום הצבאי, בתחום הכלכלי, בתחום המדיני. יש, אפשר להיש, צריך להיש, היינו צריכים לעשות את זה מזמן. טוב, לד.
כן, תודה רבה.
ביי, להתראות. כן, מי איתנו? כן. כן, חזרנו, מי איתנו?
אלן גיא, מה נשמע? זה אביחי.
מי?
אביחי.
אביחי, מאיפה?
כרגע בשרון.
כן, בבקשה אביחי. כן.
אנחנו נדבר איתך על המצב האלף הכלכלי, שתיים האסטרטגי. אני שואל שאלה את עצמי, כן, האם בשישי באוקטובר, עכשיו שוב, אני מומחה בתחום הנגזרים בשוק ההון, שישי לאוקטובר, יום שישי, נלך אחורה, יום חמישי, מדד תל אביב 35 עמד על 2150, 2160. היום אנחנו כבר 2550, כלומר השוק קפץ קרוב ל-25%. זה מהצד הכלכלי. אז מהצד הכלכלי אנחנו יכולים להבין, שוב, איך ששוק ההון נראה, בהחלט יש לנו זינוק, יש שיפור במצב הכלכלי של הישראלי הממוצע.
רגע, 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 אביחי.
כן.
אתה יודע, אתה מדבר כלכלה וגבוה, ואני רוצה לראות איתך לרמת החיים עצמם. האם נכון לנתח את המצב הכלכלי של אזרחי ישראל רק לפי מצב שוק המניות הישראליות? כלומר, האם יכול להיות, אני שואל שאלה של הדיוט, שהחברות הישראליות בחלקן מצליחות מאוד, הכסף הזה בסופו של דבר מגיע לשכבה מסוימת של עובדים בחברות מצליחות או מנהלים בחברות מצליחות, זה גם עוזר קצת לכלכלת המדינה כמדינה שצריכה להתמודד עם הרבה התמודדויות, אבל, ונדמה לי שאת זה מרגיש כל אזרח, אנחנו באמצעו, אולי בתחילתו, אולי בסיאו, אני לא יודע כי אין פרספקטיבה, של גל עצום של עליות מחירים, בארנונה, במעם, בביטוח הבריאות שלנו, בביטוח לאומי, והכסף הפנוי שיש לאזרחי ישראל הוא הרבה יותר מצומצם, ויותר ויותר ישראלים מתקשים לגמור את החודש. אתה מבין מה אני שואל? האם יכול להיות שיותר ישראלים, תן לי רגע לתמצת את זה, כי אני בניתי את השאלה תוך כדי תנועה, האם יכול להיות שה-X חברות ישראליות מסגשגות, אבל זה לא אומר דבר וחצי הדבר לגבי מצבו הכלכלי של האזרח הישראלי?
לא, אז קודם כל זה פרמטר אחד. נכון, זה לא הפרמטר היחידי והבלעדי, אבל זה פרמטר אחד, זה סוג של מראה לכלכלה הישראלית. אז נכון, תגיד, יש אוכלוסייה חלשה שלא נהנית מזה, אבל לך יש קרן פנסיה ולעוד מיליונים בישראל, והם נהנו מהצועה של שוק ההון שהניב אותם חברות. עכשיו, אותם חברות זה לא מחייב אך ורק טבע, ויש לך פה עוד הרבה חברות פרטיות, ציבוריות, קטנות, שגם בהם העובדים מן הסתם מקבלים שכר ונהנים מהדיבידנדים, אבל זה פרמטר אחד. אז כמובן כולנו נהננו מקרן הפנסיה שלנו שגדלה, קרנות ההשתלמות של רוב האזרחים, במעמד הביניים, לא מדבר איתך על המעמד החלש שלהם, בעצם יש אפליה שלא נותנים להם קרן השתלמות, שהפרשות שלהם הפנסיונות הן נמוכות, שזה בדרך כלל הציבור החרדי והציבור הערבי, הם היותר מוחלשים, אבל בציבור הרחב, דווקא ההכנסה הפנויה בתקופה הזאת גדלה משמעותית, ולראיה לכך אתה יכול לראות את כמות הציבור שנכנס לתוך שוק ההון. אתה רואה המון המון כסף פנוי. מה שבשנים קודמות ראינו מעבר של כספים מהציבור אל המדינה, כיום אתה ראית מעבר של כסף מהמדינה אל הציבור. כלומר, הציבור היום נהיה הרבה יותר...
תן לי לשאול אותך עוד כמה שאלות, אביחי. שאלות ששוב, כן. של הדיוט. תראה, כן. מדינת ישראל באה ואומרת, במילים אחרות לציבור, המצב הכלכלי קשה ומדאיג שלנו כמדינה, ולכן אנחנו מבקשים מכם האזרחים לשלם עוד יותר מעם, אנחנו, הרי הצעד הזה, גם כשהמצב הפוליטי לא כל כך בהיר, אז אני מתאר לעצמי ששר האוצר וראש הממשלה, שבאופן אמיתי לא יודעים אם למשל משבר חוק הגיוס יביא לבחירות, האם המשבר מול בעניין החטופים יוביל לבחירות, הרי ראש הממשלה נמצא בחוסר ודאות כמו כולנו בשאלות האלה, לכן אני מתאר, רגע, תן לי שאל אותך את השאלה של הדיוט. אני שואל אותך, מכיוון שאנחנו מעריכים שראש הממשלה מבין שהמצב הפוליטי פה הוא לא יציב, לא ברור אם הבחירות תהיינה במועדן ב-26, האם העובדה שמדינת ישראל באה לאזרחים ואומרת להם, תשמעו רבותיי, אנחנו במכה אחת, באותו יום, מעלים לכם גם את המע"מ, וגם את הביטוח הלאומי, וגם את הארנונה, וגם את החשמל, וגם את המים, האם כל הדברים האלה לא מלמדים אותנו, שלמרות שראש הממשלה לוקח בחשבון שייתכן ובעוד חצי שנה הוא יבקש את אמון הציבור, הוא גוזר את הגזרות האלה שמכבידות על כל האזרחים, כי הוא מבין שהמצב הכלכלי של המדינה שמתמודדת עם עלויות המטורפות של המלחמה הוא לא מצב כלכלי אידיאלי. בבקשה.
אוקיי. אז ככה, גזרות, כפי שאתה מכנה אותם, אתה יכול לכנה אותם כגזרות.
ואתה
יכול לכנות אותם כהעלאת מיסים לצורך אימון המלחמה, והגירעון שנוצר רק במלחמה. הרי כסף צריך להביא מאיפשהו. אוקיי? אז כסף נלקח ממיסים, ויכול להיות שאם מוכרים חברות, ואז אפשר לקבל דיבידנדים, וככה המדינה מקבלת.
אביחי, אביחי, שוב אני לא הבנתי. אני שואל אותך, איך אתה בא ואומר שהכסף הפנוי של האזרחים עלה בא בשעה שכל אזרח ישראלי בתשלומים החודשיים שלו ובתשלומים שלו במקולת צריך לשלם יותר כשאין לו עלייה בשכר? איך אתה יכול לומר שיש לו יותר כסף פנוי כשהוא צריך לשלם? עכשיו אתה הסברת למה יש מיסים, אנחנו מבינים למה יש מיסים. אני שואל אותך, איך אתה אומר שהמצב הכלכלי דווקא הוטב כששנינו מבינים שהמדינה צריכה לממן מלחמה במיליארדים, ולכן היא מבקשת מהאזרחים יותר מס, גובה מהאזרחים יותר מס, ואתה רוצה לשכנע אותי שהכסף הפנוי של האזרחים לא יצטמצם. איך?
כי אני מסביר לך, אני מסתכל על הנתונים הפיזיים, הגולמיים, שאני רואה כמה כסף נכנס וכמה כסף יוצא. זה שאתה יכול לקחת אחד ולהגיד, תשמע, העלו לי את המע"מ עכשיו מ-17 ל-18 אחוז, וזה מה שמכביד עליי וזה, אבל אני רואה בסופו של דבר שמיליארדים של שקלים נכנסים מהציבור עצמו, כן? באופן, אני מדבר איתך כללי, כן? בסכמתי. מיליארדים של שקלים נכנסים לתוך שוק ההון, מתוך הציבור.
מה זה מתוך הציבור? נכנס מהמוסדיים, לא מהציבור, לא מבעלי משק הבית, מנהלי משק הבית.
לא, ידידי, דווקא המוסדיים הם אלה שמוכרים בחודשים האחרונים. מי שאתה רואה שנכנסים בדרך הקרנות, זה הציבור הוא זה שנכנס לתוך שוק ההון, בגלל זה אתה רואה את הזינוק המטאורי בחודשים האחרונים. כי הציבור נכנס לציבור... המלחמה, רמת הסיכון ירדה.
ירדה רמת הסיכון. עכשיו אנחנו במצב
של...
לא הבנתי.
ירדה משמעותית רמת הסיכון, ובוודאי, אתה יכול לראות את זה בצורות על האגרות חוב, במימון שאנחנו, שמדינת ישראל עכשיו צריכה לגייס חוב בחול, וזה ימשיך לרדת. כי רמות הסיכון הגיאופוליטיות מבחוץ, הביטחוניות מבחוץ, הרבה יותר נמוכות ממה שהיה לפני...
אביחי, עוד שאלה לסיום. חברות דירוג האשראי הורידו במהלך השנה וחצי האחרונה, כל חברות דירוג האשראי, את דירוג האשראי של מדינת ישראל, לא פעם אלא פעמיים. והסבירו לנו הפרשנים הכלכליים, שהמשמעות היא שהכסף שישראל מגייסת ותגייס, יעלה יותר, כי הריביות יהיו יותר גבוהות, ובסוף זה ישורשר לציבור, שכמו שאנחנו יודעים, משלם ריביות מטורפות, ובשונה מהמגמה העולמית, הריבית בארץ לא יורדת ולא צפויה לרדת.
אז קודם כל, הריבית בארץ כן צפויה לרדת במהלך החצי שנה הבאה.
אנחנו לא יודעים, בינתיים לא ירדה. בשעה שהיא ירדה בכל העולם, בישראל לא ירדה.
כרגע הריבית בישראל ובארצות הברית, אוקיי, קצת בישראל יותר גבוהה, בסדר? זה אחד. אבל זה ילך וירד, זה קשור הרבה לאינפלציה. הריבית.
אז אני רק שואל אותך שאלה אחת, האם כתוצאה מהמצב הכלכלי הנפלא שאתה מתאר, חברות והירידה באיומים כפי שאתה מתאר, האם לדעתך חברות דירוג האשראי בקרוב יעלו את דירוג האשראי של ישראל בחזרה?
בהחלט, אם אנחנו היינו בדאבל בי עד לפני המלחמה, אני מעריך ששנה מהיום אנחנו נחזור לאותה רמה, שער הדולר ירד מתחת ל-3.3, ושוק ההון בישראל ימשיך לעלות ואף יקה את ה-S&P 500. שלי, שוב, יש לי דוקטורט בכלכלה.
כן, כן. טוב, נשמע ככה. למדנו, היה מעניין.
כיף.
תודה.
תודה רבה.
ביי ביי. כן, מי איתנו?
אהוד רייך.
שלום אהוד, מאיפה אתה?
מושב ניר ישראל.
כן, בבקשה.
כן. אני רציתי לדבר בבקשה על נושא ועדות החקירה הממלכתית.
כן.
ברשות שופט עליון.
כן.
חייב לציין...
לא חייב להיות שופט עליון, אתה יודע, גם יכול להיות נשיא בית משפט מחוזי.
כן.
כן.
אבל האמון של הציבור, בצדק אני חושב, במערכת המשפט, מאוד נמוך. מאוד נמוך.
זה לא נכון.
ויש... טוב.
מש...
ויש לי
רגע,
כך
רגע, גם... אהוד.
כן, ויש לזה גם...
או שאתה דברים. רוצה לדבר באוויר, או שאתה רוצה להישען על איזשהו נתון. רגע, עכשיו תראה, אפשר להתווכח על נתונים, אבל אי אפשר להתעלם מנתונים. הנתון היחידי שקיים כרגע להבנתי, ותקן אותי אם, אם אני טועה, או אם אתה מכיר נתון אחר, אני אשמח אם תביא אותו. הנתון האחרון הוא הסקר השנתי של המכון הישראלי לדמוקרטיה, ולפי הסקר הזה, אמון הציבור במערכת המשפט נותר יציב, הוא לא מאוד גבוה, הוא מדבר על אמון של 40%, אבל כשאנחנו משווים את אמון הציבור במערכת המשפט, לעומת אמון הציבור במערכת הפוליטית, או במפלגות השונות, הרי שהאמון במערכת המשפט הוא גבוה בעשרות אחוזים. רגע, נכון שהיינו מצפים שאמון הציבור במערכת המשפט יהיה למשל גבוה כמו אמון הציבור בצבא, שמדובר שם על למעלה מ-70%. בסדר? השאלה היא, האם למה אתה משווה את אמון הציבור במערכת המשפט? האם אתה משווה לאמון הציבור במערכת הפוליטית? האם אתה משווה לאמון הציבור בתקשורת? האם אתה מתייחס לגורמים שמבקשים לקעקע את אמון הציבור במערכת המשפט? מה המדד שלך לבחינת הנתון הזה? בבקשה. או שיש לך נתונים אחרים לגמרי?
לא, די דומים לשלך, אם זה שליש או שליש, יש אמון, זאת אומרת ששני שליש לא מאמינים במערכת המשפט, ואני חושב שמערכת המשפט קיבלה את זה בצדק. נורא קל להשים את האחרים, השמיצו אותי, לכלכו אותי, אבל גם את הרשות המבצעת והמחוקקת, הממשלה והכנסת, לא מפסיקים להשמיץ וללחלך.
אבל הנתונים שלהם הם הרבה הרבה יותר נמוכים, ועל רקע זה אני שואל אותך, רגע, רגע, לא, על רקע זה אני שואל אותך, האם
נתון,
רגע, אהוד, תראה, האם לדעתך נכון, שמערכת פוליטית שמקבלת ציונים עלובים, גם ביחס למערכת המשפט, היא זאת שנכון שהיא תמנה את חברי ועדת החקירה, או שאנחנו באים ואומרים, אם האמון במערכת הפוליטית הוא בתחתית הסולם, אז הם ודאי ובוודאי שלא יכולים למנות, לא שופטים ולא חברי ועדת חקירה. ובכלל, האם נכון, לעשות שינוי כל כך דרמטי באופן שבו מתמנה ועדת חקירה ממלכתית, שהרי ועדת החקירה הממלכתית הזאת צריכה לבחון בראש ובראשונה, או גם את הדרג הפוליטי, את הדרג המדיני. האם דווקא עכשיו, נכון, לעשות את השינוי, או ככל שצריכים לחוקק מחדש את חוק ועדות החקירה הממלכתיות, צריכים לחוקק את החוק הזה, לא ערב הקמת ועדת חקירה שצריכה לחקור גם את הדרג המדיני. בבקשה, אהוד.
קודם כל, כרגע מבחינה חוקית, אני יודע שמבקר המדינה זה הגוף שאמור לחקור. בית, יש להגיע להסכמות, גם האופוזיציה, גם הקואליציה, גם אנשי צפה, להקים ביחד ועדה. אני חייב, תן לי שתי דקות,
בבקשה,
בלי להפריע. הייתה ועדת חקירה להר מירון. מילה לא נאמרה שם, בצדק או לא בצדק, על זה שב-2015 מדינת ישראל, ראש הממשלה נתניהו, רצה להעביר את ניהול הר מירון לידי הממשלה, ובג"ץ דחה את זה. גם היום בנושא ועדת החקירה על המלחמה של 7 לאוקטובר, יש כל מיני החלטות של בג"ץ, שלא, מי שמתקרב לגדר שם הוא מפגין ואסור לראות בו, וצריך להקש בדלת וצריך לקבל ולתת...
אז בית המשפט העליון אשם באסון 7 באוקטובר, 100%, בסדר, מיצינו, תודה, תודה, תודה אהוד, תודה, תודה. נכון, לא יעלה על הדעת שתוקם ועדת חקירה ממלכתית, כי בראש ובראשונה השופטים הם אלה שהובילו אותנו כנראה לאסון הנורא, ככה חושב אהוד. לא יאמן שיש כאלה שאוחזים בכאלה עמדות. תודה. אנחנו נמשיך, מי איתנו?
שוקי מהצפון.
כן, שוקי, בבקשה.
גיא, רציתי לדבר איתך על הבעיה שמטרידה אותי. יש לי בן שנפצע בעזה,
כן.
הוא נפצע במצב אנוש ממש, ועבר המון ניתוחים, והוא היום על כיסא גלגלים. ומה שאני רואה שהוא מספר לי, כל דבר שהוא רוצה נוסע לכל מיני מקומות לסדר סידורים, הוא לא מצליח, אין חניות, הכל, חצי מדינה קיבלו חניות נכים, כל אחד עורכי דין תביא 5,000 שקל לסדר לך תו חניית לנכים. וזה נהיה קטסטרופה, והוא לא יכול לחנות בחנייה רגילה, אתה יודע מה, הוא צריך עם כיסא גלגלים, הוא צריך את השני מטר בשביל לרדת עם הכיסא.
רגע,
אין לו,
שוקי.
אין לו אפשרות.
שוקי, כן, קודם כן. כל, אז הבן אולי הגיע לבית החולים במצב אנוש, אבל היום מצבו טוב, זאת אומרת, הוא נחה, אבל הוא...
כן, מצבו, הוא... אבל הוא על כיסא
רגע,
גלגלים.
רגע, רגע, שוקי, משהו. אני רק רוצה לברר את הפרטים. הוא נפצע בעזה?
כן.
כן. אז הוא מאז החלים, והוא מרותק לכיסא גלגלים לצמיתות, או במהלך ה...
לצמיתות. הלוואי והיה יכול לעמוד על הרגליים. איפה נפצע בכל הגוף, בראש, איפה לא.
מה מצבו היום? רגע, אנחנו ניגע בנקודה.
הוא בסדר. פשוט הוא על כיסא, הוא עובר שיקום, טיפולים, אבל לא משנה.
אבל הוא קטוע גפיים, או שהוא...
כן, הגפיים, חצי גוף, כן.
זאת אומרת, נקטעו לו ה...
לא, לא, רגליים, יש לו שגברים, לא.
כן, אבל אז יש לו...
פשוט, יש לו בעיה עם הכיסא גלגלים, שהוא לא יכול לחנות.
אני מבין, שוקי,
מה שקורה, כן.
רגע, קודם כל רציתי להבין את המצב של הבן, אז אני לא הצלחתי כל כך, אבל בוא נתקדם. תראה, קודם כל הבעיה שאתה מתאר, היא בעיה חמורה ביותר, והיא בעיה מוכרת, ואני זוכר שהמשטרה לפני כמה זמן פרסמה שהיא פתחה בחקירה, כי באמת הייתה מסחרה מאוד מאוד גדולה, וזויפו אישורים, ועשו בזה מסחרה. ומעבר להכל, מעבר לזה שזה עבירה פלילית, וזה דבר נורא והיום, אז אני חושב שבמדינה שלנו, עם כל כך הרבה פצועים, ועם כל כך הרבה נחים, המחשבה שאדם בריא, ששפר גורלו והוא לא נפצע, שהוא מעז לזייף תו נכה, זה דבר שהוא ממש מחריד, וזה שהתופעה הזאת היא תופעה שכיחה, זה עוד יותר מחריד.
לא, מה שרציתי להגיד, זה נורא והיום. סליחה שאני קוטע.
לא, לא, בבקשה.
מה שקורה שהיום, לא מספיק הנכה, גם המלווה שלו, לא משנה, מספיק שהאבא נכה או הסבא נכה, אתה יודע, הבן הולך מוציא על השם של האבא, אפילו שהוא לא לוקח אותו, אפילו מוציא אותו מהבית.
כן, אבל פה אני יכול... רגע, שוקי, אבל פה...
ומה שקורה...
רגע, שוקי, אבל פה יש היגיון. רגע, שוקי, תראה, אני אתן לך דוגמה. יש לי חבר קרוב, שאימא שלו היא עיוורת, והוא מעט לעט, הרבה מאוד פעמים בשבוע, מסיע אותה. אז יש גם לו תו נחה. השכל הישר והיושר וההגינות מחייבים שאנשים, גם אם יש להם תעודה כזאת, כי הם מסיעים נחה, לעשות שימוש במסורה בתעודה הזאת, רק למקרים שבאמת אתה מסיע את הנחה. ואני אומר שוב, זאת אותה חומרה בעיניי. אם קיבלת את התעודה כי אתה מסיע נחה, בתוקף העבודה שלך או בתוקף קרבה משפחתית, אז אתה צריך לעשות שימוש, כי תמיד אדם צריך לחשוב, שנכה אמיתי צריך את החנייה הזאת, והחנייה תפוסה, בגלל שמישהו מחזיק תעודה מזויפת.
סליחה גיא, כן. בוא אני אגיד לך משהו, אני מאבטח ביטחוני היום, בסופר ענק, ומה שקורה, אני רואה, שבא לך בחור צעיר, ישר נכנס להדיחים, כשכל החנייה, 200-300 חניות ריקות, הוא בא נכנס לחניית נכים, אני אומר לו, סליחה, תשאיר את זה, עוד מעט יבוא נכים, כיסא גלגלים, הוא לא יכל לחנות, החנייה תתמלא, הוא לא יכל לחנות, אל תגיד לי איפה לעמוד, גם לי יש תו נכה, אתה מבין, זה, אתה לא יכול להתמודד עם הדברים האלה, מה שאני מציע, הצעה שלי למשרד התחבורה בכלל, למה שלא יצבעו את החניות לכיסאות גלגלים בצבע אדום, שנכה לא יכול לחנות ברגיל, לא יכול לחנות במקום כזה, היום אתה רואה גם זוג מבוגרים, יש להם, הוא מבקש מהם, סליחה, תנו לי להיכנס לפה, הוא מספר לי סיפורים שקוראים לו, תנו לי להיכנס רגע, אני עם כיסא גלגלים קשה לי, האישה אומרת לבעלה, עזוב אותו, אל תתייחס, בוא, הם רואים בחור צעיר, אתה יודע, לא מתייחסים אליו, הם ממשיכים הלאה, אתה יודע, לפעמים הוא אומר לי, אבא, אני לא יודע, בשביל מי נלחמתי, בשביל מי,
כן, אבל שוקי,
התנהגות, זה הורג אותו,
שוקי, תראה, זאת התנהגות מכוערת, ואלה פניה המכוערים של החברה הישראלית. אבל אלה לא הפנים היחידות של החברה הישראלית, ואני בטוח שחלק אדיר בציבור לא עולה בדעתו לחנות בחניית נכים, לא עולה בדעתו לזייף תעודת נכה. אלה לא פניה של מדינת ישראל כולה. אני אספר לך סיפור ממש לסיום. אתה יודע, אני לא רוצה לזכור, אבל יש לי פה חבר בתחנה שהגיע, והתחנה פה ברדיו היא עמוסה מאוד. ואמרו לו פה, בהנהלה, תשמע, תכנה בחניית נכים, לא צריך להגיע אף נכה שאנחנו יודעים, ואין ברירה כי כל החניות תפוסות. והוא שדרן מאוד מוכר בתחנה הזאת, ואני ממש הייתי עד לשיחה שלו עם האחראית אצלנו פה בתחנה. הוא אמר, אני בחיים לא מסוגל, לא מסוגל, גם אם יש לי את האישור וההיתר ואפילו ההוראה, אני לא מסוגל להחנות המכונית בחניית נכים. וזאת ההתנהגות השכיחה, אני בטוח שזאת התנהגות השכיחה. ואל תתאה לחשוב שאלה פניה של מדינת ישראל, כי יש רבים, לא שזה משנה לבן שלך כשהוא מחפש חנייה, אבל אני אומר לך, אני שמח שמדינת ישראל, שמשטרת ישראל מתנפלת על התופעה הזאת, אבל אל תתאה לחשוב שאנשים פה ליבם גס בנכים. אני בטוח, כמו שחזרתי ואמרתי לך, שהציבור הרחב לא עולה בדעתו לחנות בחניית נכים.
לא, ההצעה שלי אמרת לך שיצבעו את זה בצבע אדום.
הבעיה זה לא הצבע, הבעיה זה הרלות הלב. טוב.
זה לא.
שוקי.
מקווה שיהיה טוב.
תודה לך על השיחה, בריאות לבן שלך. תודה לכם רבותיי, אני אהיה כאן בשבוע הבא, ביום ראשון. נקווה לבשורות טובות.